כל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי, www.93fm.co.il.
לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים ולימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. כדרכנו אנחנו מקדישים את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם שמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שמהם. בראשית הדברים נודה לטכנאי האהוב והמסור סגי שלנו, רב דוד קליגר, שנמצא יחד איתנו. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה. בדקות הקרובות נשוב אליכם בפינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה, כאמור, עד לפסיקתה הלכה למעשה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס. לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
מבורך לכל המאזינים. ברשותכם, הערב נלמד ביחד דברים שמופיעים בהלכה כענייני סכנה, דברים שהזהירות בהם היא סגולית. כמובן שלא נצליח למנות את כל פרטי הדינים שמופיעים בהלכה כסכנה, דברים שיש בהם עניין של סגולה בהיבט הקשה של המילה סגולה, אבל ניגע מעט בדברים שההלכה בהם ברורה. מכיוון שהם עניינים של שמירת גוף ונפש, יש בהם אי ודאות בהגדרות המדויקות של הדברים. נדברנו מספר פעמים בעבר על הסוגיה במסכת אחרונה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, חמישה דברים העושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו. לשון מאוד קשה, מתחייב בנפשו ודמו בראשו. מבאר הערוך לנר מרבי יעקב אטלינגר, שהכוונה בדמו בראשו, שמי שלא נזהר בדברים האלו, הוא כמו מאבד עצמו לדעת, רחמנא ליצלן. אחד מחמשת הדברים המסוכנים, היא אכילת שום ובצל וביצה כלופים שעבר עליהם הלילה. מוסיפה הברייתא, אפילו אם הם נמצאים בתוך כלי סגור וחתום, הסכנה עדיין קיימת. לרגע נעצור ונאמר, הרי כולם יודעים שהטבעים השתנו. ודברים שבעבר היו מסוכנים, כיום אין בכלל חשש. לכן צריך לדעת את דברי הבן איש חי, בספרו בן יהוידע על אגדות השס, שהדברים שמנינו, אותם חמישה דברים, שמתחייב בנפשו ודמו בראשו, הם קיימים לתמיד. בהם אין בהם שינוי בגלל מרחק הדורות, וכך פוסק האגרות משה. ישנם דברים שהשתנו הטבעים, ומה שבעבר היה כמסוכן, היום לא מסוכן, הגופים השתנו, הטבעים השתנו, אבל בדברים האלו שאנחנו מנינו כעת, לדעתם של הבן איש חי, והאגרות משה ועוד הרבה פוסקים, הדבר הוא חמור גם כיום באותה לשון חמורה שמתחייב בנפשו. על כל פנים, מה הגדר המדויק של בצל כלוף? שום כלוף, ביצה כלופה? הגדר הוא שהכל כלוף. אם נשאר מעט מהקליפה על הבצל, על השום והביצה, מעט מהקליפה, או שאת השערות שבראש הבצל, בראשו של הבצל, השאירו בזה אין חשש סכנה. גם אם עירבנו את הבצל עם דבר נוסף, הוא כבר לא יחידי, הוא מעורב, הסכנה בטלה. לדוגמה, לקחנו את הבצל, הכנסנו אותו בתוך סלט, יחד עם מעט עגבניות ומלפפונים, בזה כבר אין את החשש של סכנה. פיזרנו עליו מלח, שמנו עליו מעט שמן, הסכנה פקעה. כך פוסק הבן איש חי והכף החיים. למעשה הדבר הזה כבר מופיע בספר מצוות קטן, מאחד מגדולי הראשונים, שכל דבר שאנחנו עירבנו בתוך הבצל, בתוך הביצה ובתוך השום כאמור, בטלה הסכנה. כך היה מורה למעשה מרן החזון איש. מה נעשה אם הילדה לדוגמה טעתה, ושמה בצל כלוף או ביצה כלופה בתוך המאכל, שעבר עליהם כמובן כל הלילה? האם נאסור את המאכל? לכתחילה, ודאי שנזרוק את כל המאכל. כי חזל הגדירו את הסכנה הזו כמתחייב בנפשו, ולא לוקחים שום סיכון מול דברי חזל הברורים. זו הכרעת אחידה, ובא לבית שלמה מאבירי הפוסקים. נכון שיש איסור של בל תשחית, אבל אם חזל אומרים לנו שיש כאן סכנה כל כך גדולה, אין איסור של בל תשחית ונזרוק את המאכל כולו לפח, אותו בצל שום וביצה כלופים שעבר עליהם הלילה. בדיעבד כן הקל. מדוע? כי יש שהקלו בדיעבד, כמו בעל היסקיל עבדי, שטוען שאם המאכל לדוגמה יאכל בשבת, אז הוא אכילת מצווה. וכידוע, הפסוק שומר מצווה לא ידע רע. עוד הסתייגות אחת נוסיף בנושא הזה, שאבקת שום אין בה סכנה. כל שינוי שהבצל והשום מכילה עברו, לדוגמה בישול או תחינה דקה מאוד, בכל זה מקילים לכתחילה ולא חוששים לסכנה. החשש לסכנה זה בדיוק כפי דברי חזל. אם זה לא בדיוק כפי דברי חזל, אנחנו לא חוששים לסכנה. דין נוסף ידוע שיש בו סכנה, אבל סכנה מסוג שונה, סכנת שכחה, זה אכילת זיתים. כך מופיע בגמרא במסכת אוריות, שאכילת זית גורמת לשכחה. תלמיד חכם שחייב לזכור את תלמודו, שחזל אומרים במשנה באבות שאדם ששוכח מתלמודו מתחייב בנפשו עם הסתייגות שהוא גורם לעצמו לשכוח, זאת אומרת שהוא לא מונע מעצמו את האפשרות לשכוח, מתחייב בנפשו. ממילא תלמיד חכם שאוכל זיתים, ישכח את תלמודו ומתחייב בנפשו. וגם אדם רגיל, הסכנה של שכחה קיימת. אבל אנחנו נתמכים בדעתו הרחבה של היעבץ, רבי יעקב עמדין, בהגעות שם על התלמוד, הוא כותב שדווקא זיתים חיים גורמים לשכחה. מה שאין כן זיתים כבושים, כמו כל הזיתים שלמעשה אנחנו אוכלים מקופסאות שימורים, בזה אין חשש של שכחה. ישנה עוד אפשרות לאכול זית, על ידי אכילתו עם שמן זית, כי השמן זית מחזיר את הזיכרון כמו שהזית משכח. חזל אומרים שהזית משכח תלמוד של 70 שנה, וכנ"ל השמן זית מחזיר תלמוד של 70 שנה. מרן רבי חיים קניאבסקי שליטה מאוד מסתפק בדבר, ונוטה להחמיר גם אם שמנו שמן זית על הזיתים. כל היתר הוא רק כאמור בזית כבוש, וגם על זית כבוש הביא מרן רבי חיים קניאבסקי את דברי המאירי שחולק ואוסר. זאת אומרת שלפי דברי מרן רבי חיים קניאבסקי שר התורה, אסור בכלל לאכול זיתים. אבל רב חיים מגדיר את דברי חזל בהגדרה המדויקת שלהם. הרגיל באכילת זיתים. אדם שאוכל מפעם לפעם אין בעיה. בלשון של חזל רגילות זה אחת לחודש, לכאורה. אז אדם שאוכל מפעם לפעם זיתים אין בכך מניע. אבל אדם שמרגיל את עצמו באכילת זיתים, זה מה שגורם לשכחה. וכאמור, לפי דברי רב חיים קניאבסקי, אין לנו בכלל אפשרות לאכול זיתים, אלא רק מפעם לפעם. דין נוסף שקשה לעניות, ובו אנחנו נחתום את פינתנו, זה להקפיד שעד אחרי ברכת המזון, המפה תהיה פרוסה, והלחם יישאר על השולחן. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן קופפי. יש בזה כמה, על פי הגמרא במסכת פסחים, יש בזה כמה טעמים, או כפי שכותב הלבוש, שאנחנו למעשה רוצים להראות על מה אנחנו מברכים ומודים. הנה, הפת נמצאת על השולחן, עליה אנחנו מודים, אכלנו וסבנו ואותרנו ובירחנו. או כדי שהברכה תחול על דבר קיים, כמו אצל אלישע עם סיפור הכלים, כך כותב המגן אברהם, כדי להכיל ברכה צריך להריק כלי. הנה, הפת נמצאת על השולחן, והיא מבטאת את הכלי שאנחנו מבקשים לעולם על יחסרינו. לכן צריך להיזהר להשאיר מעט מהפרוסה על השולחן בשבת בברכת המזון. ויחד עם זאת, צריך להיזהר לא להניח חלה שלמה. ככה נוהגים הגויים האורחים לגד שולחן לעבודה זרה. זאת אומרת שביום יום אנחנו נברך ברכת המזון, ומעט פירורים וחלקים מהפרוסה יישארו על השולחן. רק לאחר ברכת המזון נסלק את הפת, את מעט הפת. בשבת מותר אפילו להשאיר את הלחם משנה, את החלה השלמה, מכיוון שכאן אנחנו בוודאות לא חוששים לערוך גד שולחן, חלילה וחס חוקות הגויים, מכיוון שאנחנו משאירים את הדבר לצורך מצווה, לצורך לחם משנה. אולי נקודה נוספת, ובה נסיים בעזרת השם, עוד עניין סגולי שמופיע בקדמונים, עוד דקה אחת ברשות המאזינים, זה לקצות ציפורניים של ידיים ורגליים באותו יום. יש בזה מחלוקת גדולה. המגן אברהם כותב בשם המלאך, המגיד, שהגיע ללמד את סודות התורה את מרן הבית יוסף. ישנו ספר שנקרא מגיד מישרים, ספר ידוע, דברים שהבית יוסף זכה לגילויים משמיים. שם כתוב שהדבר אסור. וכך פוסק למעשה מרן המשנה ברורה, ולכן כותב מרן משנה ברורה, להתרגל לקצוץ ידיים, את ציפורני הידיים ביום חמישי, ואת ציפורני הרגליים ביום שישי. אחידה חולק נחרצות, בספרו מחזיק ברכה, וכותב שאין בזה שום עניין, שום חשש, עד הרבה. הוא מביא שערי כך נהג שבאותו יום, ואומר בערב שבת, הוא היה קוצץ גם את ציפורני הידיים וגם את ציפורני הרגליים. חלק כותבים, להפך, שערי הקדוש והמגד עם מזריץ' זיכרונם יגן עלינו, מאוד הקפידו על הדבר. לכן, בגלל שהדבר שנוי במחלוקת, האם יש בו חשש של סכנה או לא, וכאמור דברי מרן המשנה ברורה עומדים מול עינינו להיזהר בדבר, לכן לאדם מבוגר נקפיד. אבל ילדים קטנים, שהציפורניים גדולות, וזה מציק להם, והם סורטים, והם נסרטים, אין חשש ואפשר להקל לכתחילה. כשלכבוד שבת, אם יש חשש של חציצה, אם יש חשש שהציפורניים מדי ארוכות וזה מציק וזה לא כבוד השבת, שומר מצווה לא ידע רע. אז מנינו הערב מספר דברים שיש בהם חשש סכנה. נמשיך בסייעתא דשמיא בשבוע הבא בדברים נוספים. כל העניינים האלו, על אף הצד הסגולי שבהם, אין לנו אלא דברי רבותינו, דברי חז"ל, אבל כאמור, הסתייגות נוספת, שומר מצווה לא ידע רע. גם אדם שנכשל בדברים האלו, כשזה לצורך מצווה, כותבים כל אבירי הפוסקים שזכות המצווה מגינה עליו שלא ינזק. אנחנו חותמים את פינתנו ומיד עוברים לתוכניתנו דרך חיים ומאזינים כבר על הקו. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב, מבורך
הרב. ערב מבורך, הרב, בבקשה.
הרב דיבר ולא הספקתי כנראה להקשיב לכל הזה, כי דקתי את הרדיו כנראה מאוחר. יש לי שאלה לגבי דבריו של הרב שאמר רבי שמעון בר יוחאי, חמישה דברים אדם שעושה אותם מתחייב בנפשו.
בבקשה.
עכשיו הרב דיבר לגבי שום ובצל, האם הרב מתכוון גם אם השום והבצל מחוסה, קילפתי וישרתי אותם מחוסים?
נכון, באותו מאמר לאחר דבריו של רבי שמעון בר יוחאי, הברייתא שם מוסיפה שאפילו אם השום והבצל נמצאים בכלי חתום וסגור ואטום, בלשון של חז"ל שיש עליו אפילו חותמת של צורה, בכל זאת הסכנה קיימת. לכן הפתרון לקחת את השום, וישר כוח שכבודו מחדד את הדברים יותר, לקחת את השום ואת הבצל הכלופים, את הביצה הכלופה, ולהניח במקרר עד למוחרת בבוקר, עדיין הסכנה קיימת בעינה. זה לא עניין של רוח רעה, זה עניין של סכנה. שמעתי כל מיני מאמרים שחיידקים יוצאים, באים, אין לנו אלא דברי חז"ל, שגם אם הדבר נמצא במקרר, אטום וסגור וכל הלילה אף אחד לא נגע במקרר, אנחנו מחמירים בדבר. אבל ברשות כבודו, אם הערתם את הדבר, אני רוצה להוסיף כאן נקודה נוספת. מרן הרבי מקלויזנבורג, זכר צדיק וקדוש לברכה, יש לו בתשובותיו באורחה עם חלק ב' תשובה ארוכה על הנושא הזה. ובתוך הדברים הוא כותב את המשפט שאמרנו אותו מספר פעמים ברדיו, הביל את הציבור, אבל חשוב לומר את זה, מי שאומר את המשפט, הלא הוא האדמור הקדוש מקלויזנבורג זכר צדיק לברכה, שכל התורה הייתה פרוסה לפניו, קודש הקודשים, שליבי אומר לי בוודאי, זה הלשון המדויקת שלו, ליבו הטהור של הרבי מקלויזנבורג אומר לו בוודאי, שאחת הסיבות למחלה הנוראה, שאפילו לא מזכירים את שמה, הלא היא הסרטן, רחמנא ליצלן, מגיעה מזה שאנשים לא מקפידים על הדבר הזה שביצה ובצל ושום כלוף שעבר עליהם הלילה אוכלים אותו. הרי הלשון של חזל במסכת אחרונה בדף י' ז' עמוד א' זה דמו בראשו. דמו בראשו, פירושו של דבר מהרגע שהאדם אכל, בסוף יגיע חלילה וחס הדבר אל הראש. ואילו תסמיני המחלה, לכן הוא כותב דברים חמורים על הדבר. יחד עם זה, בתוך הפלפול הגדול שלו על עניין הסכנה, הוא מסתפק מאוד. מה גורם לחשש של הסכנה? האם עלות השחר או לילה שלם שהביצה הייתה כלופה? זאת אומרת, אם אדם קילף את הביצה לפני השקיעה ועבר עליה לילה שלם, כולל עלות השחר, זה הסיבה לסכנה, או שאם הוא קילף אותה אפילו בארבע לפנות בוקר, וברגע של עלות השחר הביצה הייתה כלופה, עלות השחר הוא זה שיוצר את עניין הסכנה ונשאר בספק. לכן כל דבר שיש בו ספק בדברים סגוליים, כותב המהרש"ל מסכת בבא קמא בפרק מרובה, ידינו על התחתונה, ואומר אנחנו מקילים בדבר. לכן אם בדיעבד לא ידענו ולקחנו את הביצה, את הבצל והשום הכלופים ועירבנו בתוך מאכל, אבל אנחנו יודעים שקילפו אותם באמצע הלילה, לאחר חצות, יש מקום לבוא ולומר שמכיוון שלא עבר על זה לילה שלם שזה כלוף, יש מקום לבוא להקל. אבל ללא הפרט הזה צריך להחמיר בדבר, והבאנו כאן פוסקים, שתי אבירי הפוסקים, הבית שלמה והכף החיים, שכותבים שלקחת את המאכל ולהשליך אותו להשפה, מכיוון שחמירה סכנת מאיסור. ברוכים תהיו. תודה על ההערה החשובה. שואלים מדוע לא נפסק בשולחן ערוך דין זה של בצל כלוף? אנחנו כבר מעלים מאזינים. יש באמת שרצו לומר מכוח כך שזה לא נפסק להלכה. יש ספר שנקרא פרי השדה. אבל מרן החפץ חיים בלוקותי ההלכות פוסק את זה לדינה. באמת מרן היביע עומר בחלק ב' קצת מפקפק בעקבות דברי אחד מהפוסקים בעל המורדכי. על כל פנים, כפי שהערכנו בדברי הבן איש חי והאגרות משה, הדבר נוהג גם היום, ככה פוסק השולחן ערוך הרב, והפרי חדש וערוך השולחן, ואמר שם, והמשנה ברורה. לכן, נכון שזה לא נפסק בשולחן ערוך בפשטות, אבל יחד עם זה נוקטים את זה להלכה כדין פשוט וברור על הצד הסגולי והסכנה שבו. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה. בבקשה.
השאלה שלי ככה, מכינים בצל מתוגן. שעושים בצל מתוגן, שמים את זה בכוס במקרר. כל הלילה, וממחרת בבוקר מרבבים בצל עם הביצה.
אין בזה מקום לחשש, מכיוון שהבצל עבר תהליך של טיגון, הוא עבר שינוי, ולכן בזה אנחנו מקילים. כפי שהקדמנו בפינה, כל החשש הוא כשהבצל נראה כמו שהוא. הבצל נראה כמו שהוא, רק פשוט קילפו אותו. אבל ברגע שלקחנו אותו ובישלנו אותו, טיגנו אותו, טיבלנו אותו, כבר אנחנו לא חוששים לענייני סכנה. אם הוא בתוך סלט, גם כן הרחבנו לפני כן, שאין מקום לחשוש, מכיוון שהוא כבר לא לבד.
שמעתי שאפילו בצל מתוגן ששמים במקרר, לשים אותו עם הקליפה החומה, או לשים מלח, ואז...
אז כאמור כבודו, אין צורך בדבר, כי כפי שכותבים הפוסקים, החידה והכף החיים והפרי חדש, כשהבצל עבר איזשהו תהליך של שינוי, כבר אין בו מקום לחשש. לכן בצל מתוגן, מבושל, לא צריך להניח אותו גם בפרישידר, אפשר להשאיר אותו כל הלילה בחוץ, עם סקית ניילון מעל, מחשש חרקים, אבל אין צורך לחשוש מהצד הסגולי שבדבר. ושוב, אנחנו רק נדגיש לכבודו ולמאזינים, לא מועיל לגבי הדברים האלו, פרישידר, כיסוי, מכיוון שהדבר נחשב לסכנה לא מצד הגילוי שבו, אלא מצד זה שהוא מקולף. זאת אומרת, חזל אומרים, גם אם הוא יהיה אטום וחתום, יש בו חשש של סכנה.
זאת אומרת, אם נשאר מבישולים בצל וזה, לזרוק ולא להשאיר בכלל.
שוב, כאמור, בצל שהוא מבושל, אין לנו חשש. אבל אם לדוגמה כבודו חתך בצל לחצי, השתמש רק בחצי, והחצי השני כבודו יודע שהוא לא השתמש בו, במקום חס ושלום להכשיל בטעות את הילד שלא יודע, את המשפחה שלא יודעת, ישר להשליך להשפע, ואין בזה חשש של בל תשחית. מדוע? מכיוון שחשש סכנה גובר חמירה סכנת מאיסורה.
תודה רבה.
תודה לכם על החידוד שבדבר, הערה חשובה. שואלים כאן באתר מה לגבי בצל ירוק, הוא הדין, שם בצל עליו. מכאן אנחנו מחשיבים את ראשו של בצל ירוק, מאיפה המקום שיש את השערות בחלק הלבן שבו. אם החלק הזה נשאר, אנחנו לא חוששים, רק נדגיש את הדברים, נקדיש את הדברים ונדגיש את הדברים לרפואת מרים איתה בתמלי, ציפורה בת אהובה ינטה, יהודה אליהו חיים בן רחל דינה, משה אהרון בן אסתר פייגה, יעקב בציביה אנדל, יגאל בן מיכל, מרדכי בן שושנה. אם אפשר להקדיש את התוכנית לעילוי נשמת שכן שלי שנפטר לפני לא הרבה זמן, שמו אליהו בן עזיזה, יהיו הדברים לעילוי נשמתו, יבדלו לחיים טובים, לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
תגידי שוב לגבי הבצל או השום שעבר, שעומד לעבור עליו הלילה, אם אני מטבל אותו דוגמה עם מלח, אז לגביו מלח או פלפל או משהו כזה,
זו הדרך הנכונה כבודו. זו הדרך הנכונה כבודו. וישר כוח שכבודו מחדד את זה שוב למאזינים. אם אנחנו יוצרים איזשהו שינוי בדבר, אנחנו מוסיפים מלח, אנחנו מבשלים מעט שמן, הדבר מותר. עקרת בית שהיא חרוצה, וביום חמישי בלילה כבר קלפה את כל השיני שום, ואמרו לה, תקשיב, יש בזה בעיה, יעבור על זה הלילה, תצטרכי לזרוק את זה לפח מחשש סכנה, אז היא שמה על השום בתוך הצלחת מעט מעט שמן מלמעלה, או מעט מפזרת מלח, ודי בזה. כל החשש, כל הסכנה, זה רק שהשום נראה כמו שהוא. הביצה נראית כמו שהיא. אבל אם יש בה איזשהו שינוי, כבר אין חשש של סכנה. אגב, צריך להוסיף כאן, יש תבליות שום, ומאירים כאן את זה באתר, העירו את זה גם בעבר, יש תבליות שום שקונים מוקפים. אני מסופק לגבי הכשרות שלהם, למיטב זיכרוני בעבר היה על כך דיון, על כל פנים, זה נכון שזה שום כמו שהוא וכפו, אבל השום כמו שהוא כפו עובר איזשהי תהליך של בישול. גם אם זה בישול בקיטור, אני לא מתמצא לגמרי באופי של ההכנה, אבל ודאי שזה לא שום חי שקדשו אותו ושמו אותו מיד בהקפאה. אם זה שום חי שקדשו אותו כמו שהוא ושמו אותו בהקפאה, אסור לקנות את התבליות האלו. אבל למיטב ידיעתי, מבירור שערכנו בעבר, עובר כן איזשהו תהליך של בישול, כמו אבקת שום שעקרת בית משתמשת לטיבול, ולכן הדבר מותר לכתחילה.
של כוח, כבודה.
ברוכים תהיו, תודה לכם. ערב מבורך, ברוכים אתם להשם, בשורות טובות. ערב מבורך למאזין נוסף, וכבר אנחנו ניגש להרבה שאלות מן האתר. בבקשה, ערב מבורך.
שלום, ערב. שלום.
שלום וברכה.
אפקת שום, יש
גבישי
שום, שכתוב על זה שזה שום טהור, כאילו זה רק שום.
זה בעיה להשתמש. זה מה שאמרנו כעת, כבודו, למאזין האחרון, בסוף הדברים...
לא על אפקת שום, בגבישי שום, שזה לא עושים איזה כלום, שזה שום טהור על על הקופסה שלה, כתוב שזה שום טהור ואין בזה שום תוספת.
זאת אומרת, רק להבין, כבודו. כבודו לא מתכוון לריבועי שום שנמצאים במקפיא, אלא בתוך התבלינים... כן, כן, כבודו יסביר.
יש אפקת שום ויש גבישי שום. יש שתי סוגים, יש אפקת שום, שזה כנראה יש בזה כן משהו, ויש גבישי שום שזה ממש שום, וזה הכל מיובש, טיפשו אותו. השאלה היא אולי בגלל שמיובש את זה, כי יש לזה קשות מורדבת, זה לא...
למד לשונך לומר איני יודע. אנחנו כבר נפנה כאן למבין גדול בקשרות ובמילה גם כן באופי ההכנה של הדברים. אנחנו כבר פונים כאן ונברר את הדבר. חושבני רק מהעשרה, רק מהעשרה, שהגבישי שום האלה לא יכולים להישאר במצב הנוכחי שלהם לאורך זמן, אלא אם כן הם עברו איזשהו תהליך מסוג כלשהו של בישול. זאת אומרת, אולי בקיטור, הרי איך הם מתייבשים, איך הם נשמרים לאורך זמן. מסתבר שבמרכיבים שם כן כתוב חומר משמר, אבל אם כבוד אומר שגם לא כתוב חומר משמר, ואנחנו תכף נשמע מאותו מומחה, שבאמת אין בדבר הזה ולו יותר מאיזשהו תהליך מיוחד של ייבוש גריידה, צריך להגיד להכרות הבית שזה חשש סכנה גדול. אנחנו הבאנו כאן את הדברים של הרבי מקלויזנבורג, שאומר דברים שקשה לחזור עליהם, מבילים כמה צריך לדמו בראשו, דברי חזל נאמנים עלינו. אז אנחנו תכף נברר את הדבר. לעניות דעתי, אפשר להקל בדבר, כי מסתבר שלא ייתכן שהדבר יכול להישמר עם תאריך תפוגה של שנה לפחות, אלא אם כן זה עבר איזשהו תהליך של שינוי ובישול, וכל דבר שעבר תהליך של שינוי, אנחנו מקלים בדבר, כבר אנחנו מבררים את הדבר. ברוכים תהיו. שואלים כאן באתר הרבה שאלות, אז לרגע אנחנו מתנצלים לפני מאזינים, איך אפשר ללמוד פסק דין מהמלאך בית יוסף הרי לא בשמיים? ודאי וודאי שדברים שנאמרו מלמעלה, משמיה, לא בשמיים. יחד עם זה, יש שוט מן השמיים, מרבי יעקב ממרויש. ויש שם הקדמה עצומה של הגאון העצום, רבי ראובן מרגוליות, שדן בדבר לא בשמיים. כאן בנידון שלנו, אין מקום לשאול את השאלה הזו. ומדוע? מכיוון שהדבר נפסק להלכה באופן ברור. רק משמיים גילו את חומרתו של הדבר. לכן לא פוסקים את זה רק על פי דבר שנאמר על השמיים. אלא מגן אברהם אומר שהדבר נפסק להלכה, וקיבלנו לכך סימוכים מן השמיים. שאלה נוספת, האם אוכל מתחת למיטה בשנת לילה מותר בדיעבד? כן. ככה פסקו השבות יעקב והרבקי ואיגר. צריך לדעת שהגרה אוסר את זה גם בדיעבד. יש סיפור ידוע עם הגרה שביקש לחתוך את הדבר ולזרוק לפח באופן שגם אחר לא יוכל לאכול, אבל אנחנו מקילים בדבר בדיעבד, כאמור לדברי השבות יעקב והרבקי ואיגר בסימן קופטת וב. האם מותר? טוב, אנחנו רצים כאן משאלה לשאלה באתר, אז, ויש מאזינים על הקו, אז שאלה אחת נוספת מן האתר וכבר פונים למאזינים, מכילה. ביקשתי מרב חשוב שיגיע לשיעור תורה ליום הזכרה של אחי. הוא יכול להגיע רק בלילה שאחרי יום השנה. האם עדיף לבטל איתו את השיעור ולקבוע עם רב אחר בליל היורצייט ממש? יש אולי לחשוש שיפגע אותו רב שביקשתי ממנו. כל דבר שנאמר לעילוי נשמה, מועיל הנשמה. דברי תורה, משניות, חיזוק, דברי מוסר, דברי התעוררות. יחד עם זה, ביום היורצייט יש עלייה גדולה לנשמה. ואם אני מבין, מדובר כאן ביום היורצייט הראשון. המשפחה מאוד רוצה שיש שיעור תורה באותו לילה. החשש של לפגוע באותו רב, ודאי שלא יגרום לעילוי נשמה לנשמה. רבים, לצערנו, רבים על עלייה לתורה, על מפטיר, על קדיש, על כל מיני כיבודים כאלו ואחרים לעילוי נשמה. אם אנחנו רוצים עילוי נשמה, ודאי שאהבת ישראל היא העילוי נשמה הגדולה ביותר. הוויתור ואי הפגיעה זה העילוי נשמה הגדול ביותר. לכן ודאי שאסור לפגוע באותו רב, שמה אפשר להביא גם אותו למוכרת, וגם אותו רב אחר שנביא ביום היורצייט. אבל אם יש פה חשש פגיעה, העילוי נשמה הכי גדול יהיה שלמוכרת ואותו רב לא ייפגע. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול,
כשאנחנו
מטבלים בצל או ביצה, כל הדברים האלו שמסורים משום סכנה, האם מספיק לשים מעט ככה לצאת ידי חובה, או שצריך ממש שישנה את הטעם, שיורגש פה שינוי?
שאלה מצוינת. רב חיים קניאבסקי, מרן רב חיים קניאבסקי, שר התורה, יש לו ספר מופלא. ספר קטן, שבו הוא כותב את כל ענייני הזכירה והשכחה שבשס. כמובן כדרכו זה הרבה מעבר לשס, זה בבלי וירושלים מדרשים ודברים שבנסתר, ושם הוא דן בשאלה הזו על פי הגמרא באוריות, שכותבת שהשמן זית מחזיר את השכחה של הזית, כפי שערכנו בפינה. והמסקנה שלו, שצריך לדאוג שעל כל שום, על כל יחידה בפני עצמה, יהיה מעט שמן זית. על כל זית יהיה מעט שמן זית, אם זה בצל, מכיוון שהוא יחידה אחת, אז די לפזר מלמעלה. אבל כשיש כמה יחידות, אם דיברנו לפני כן על שום, אז לא מספיק שנפזר על שום אחד. אלו שלא אוכלים זיתים, גם זיתים כבושים, כפי שדיברנו, אז יכולים לתוך הקופסת שימורים, להכניס מעט שמן זית, והשמן זית מתערבב יחד עם כל הזיתים. אבל כשמדובר ביחידות, אנחנו צריכים להקפיד שעל כל יחידה, הדרך הנכונה חושבני, זה לשים מעט שמן זית למטה, מכילה, לפזר מעט מלח או מעט שמן, ומעט להרבב את הכל, וככה כל חתיכה של שום נגעה, ובכך יצאנו את ידי הסכנה.
לא, אבל אם ריסקתי את השום לפניכם, ויש לי הרבה שום או בצל חתוך בתוך...
אז זה נפך להיות כבודו ליחידה אחת גדולה, אז במילה די בשמן זית מעט מלמעלה, אבל כשזה כמה וכמה יחידות...
שום סכנה.
נכון.
אני מדבר על דבר שמשום סכנה.
נכון.
האם המלח, הוא צריך להיות מלח מרובה שירגיש את המליחות, או שמספיק מעט מלח כדי שנגיד שעירבנו?
די מעט מלח, העיקר שכעת השום, אם הוא יחידה אחת אז מעט עליו, אם הוא כמה יחידות אז על כל יחידה בפני עצמה, מעט שמן, על כל פנים אנחנו יודעים שעל כל דבר יש מעט דבר נוסף מעבר לשום, הבצל והביצה, כבר אנחנו לא חוששים לסכנה, אין צורך כאן שיורגש הטעם, העיקר שיווצר שינוי.
ומדין ביצה קשה, זה גם בכלל האיסור?
זו שאלה חשובה, שמי שדן בה, זה אחד מאבירי הפוסקים בעל הבית שלמה. הבית שלמה שחי בתקופתו של הדברי חיים מצאנז, שקורא לו מרן, ראש כל בני הגולה, כך קורא לו הרבי מצאנז, הוא רוצה לדון בסוגיה בדף י' ז' מכוח דיוק ברשי, ולא נלאה את המאזינים ואת כבודו, דן שמה בעריכות שבביצה בכלל אין איסור של סכנה, ואם יש איסור של סכנה זה רק בביצה רכה. אבל ההכרעה של רוב הפוסקים, הפרי חדש והקף החיים... הכוונה
שלא התבשלה כלל או שהתבשלה...
שלא התבשלה כלל, כבודו. שלא התבשלה כלל. זאת אומרת, בעלת בית פתחה 5 ביצים לעוגה. ובסוף היא ראתה במתכון שצא רק 4. נשאר לה על כל פנים 1 בצד, 2 בצד. אז היא אומרת, אני אזרוק את זה עכשיו לפח, אני אשפוך את זה. אז היא שם את זה במקרר. על זה מה שחזל אמרו שבזה יש חסה סכנה. אבל ביצה קשה היא כבר שינתה צורתה. אז בזה יש מקום לבוא ולהקל. אז מי שסומך על דעת הבית שלמה, שהיה כאמור אחד מאבירי הפוסקים, יכול להקל בביצה קשה. אבל שוב, ההכרעה הפשוטה של רוב הפוסקים שהזכרנו לפני כן, שגם בביצה קשה זה אותו דין כמו ביצה רכה.
תודה רבה.
תודה לכם על ההערה החשובה. מה היחס לכל התבלינים, שום פרוס, שום מחולק, אנחנו אמרנו שאנחנו ננסה כאן לעלות מומחה לקשרות, למציאות, איך שהדברים נראים, שמה יהיה לנו תשובה פשוטה, איך הדברים בפועל נראים, ולפי זה נכריע את ההלכה, יצאנו להפסקה וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. רציתי לשאול האם למבוגר מותר לעשות פאזל בשבת? לא. גם לקטן בפאזל שמרכיב ציור או מרכיב איזושהי תמונה כלשהי, ובטח אם הוא מרכיב מילה, גם לקטן יש מקום לבוא ולדון. אבל ודאי שלמבוגר אסור לעשות פאזל בשבת, גם אם הוא לא שם את החלקים באופן מהודק. לגבי גזיזת ציפורניים, הרב אמר לגזור ביום חמישי ושישי. האם ביום חמישי מותר לגזור ציפורניים, שזה 3 ימים לפני שבת? אין חשש שיצמחו אחרי כניסת שבת. הפוסקים דנים על מה עדיף להקפיד. האם זה שזה מעט יגדל בשבת, או חשש סכנה? ובגלל שכתוב את הדברים בקדמונים, לא לגזור ציפורני הידיים והרגליים ביום אחד, לכן כותב מרן המשנה ברורה, שעל אף שזה קצת יצמח בשבת, משום חשש סכנה, עדיף כך מאשר לגזוז את הציפורניים והידיים והרגליים ביום אחד. אנחנו מכובדים כעת שהרב הגאון, הרב בורנשטיין שליטה, הרב בורנשטיין שליטה, הרב שמואל בורנשטיין שליטה, נמצא איתנו ביחד בשידור. ערב מבורך לכבוד הרב.
ערב טוב ומבורך, הרב אידלס.
אנחנו מודים לרב שפינה את עצמו למספר דקות מכל עיסוקיו הרבים לתורה לא תעודה, ונמצא איתנו יחד כאן בשידור. אנחנו מטריכים את הרב מכוח שאלות שנשלחו לפני כן בדין שום בצל לביצה כלופה שבר עליהם הלילה. הגמרא הידועה, הפוסקים הידועים שאנחנו חוששים לך שהסכנה. ועלו מספר מאזינים וגם שולחים דרך האתר שרוצים להבין האם שום גבישי, ומדגישים כאן שום גבישי, לא אבקת שום שעברה איזשהו תהליך של בישול, שבזה הפוסקים כותבים להקל, מכיוון שזה בכל זאת נוצר פה איזשהו שינוי ולא חוששים לסכנה. האם השום הגבישי, ואני אוסיף ברשות הרב, גם אותם תבליות של שום קפואים שנמצאים בפריזר, ואנחנו קונים אותם מוכנים ישר לבישול, שהם עדיין שומרים על החריפות שלהם, זה כל הרעיון של המוצר הזה, האם זה עבר איזשהו תהליך מסוים, או שזה שום חי שקדשו אותו ושמו אותו ישר בצורה מיובשת, ואנחנו צריכים להחמיר בדבר ולא לאכול את הדבר?
ברשותך, הרב אדלס, לזכרו של רבי לזקס, הוא היה רם שלי בשבת חברון, הרבה שנים.
יהיו הדברים לעילוי נשמתו
הטהורה. לעילוי נשמתו, הוא לא היה משתמש עם שקית חלב פתוחה. הוא היה משתמש רק כשהוא היה פותח את השקית והיה מוזג את החלב לתוך הקפה וחשש משום גילוי. עד כדי כך. כן.
על אף שבזמננו...
כן, בזמן, נכון, 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 אבל הוא לזמנו, רק זה במקרה את הסיפור ששמעתי אתמול, כן, מאחד שהיה מאוד מאוד מקורב אליו, ובא לשתות כוס קפה איזה אצל בית של מישהו, אז היה צריך להשאיל, לשאול שקית חלב מהשכנה, שקית חלב סגורה.
אני רק יוסיף לכבוד הרב, שמרן שר התורה רב חיים קניאבסקי, דיברנו איתו בעבר לגבי משקה גלוי, מאכל גלוי, דברי הגמרא ידועים, השולחן ערוך שדנים לכאן ולשם. אמרנו לו שלא מצוי בינינו נחשים, האם יש חשש, דיברנו בעצם על חלב, לבוא ולחשוש. אז הוא אמר, אני דווקא השארתי חלב פתוח בתוך הסיר, ובבוקר שקמתי ראיתי בפנים נחש מת. מעניין, אבל כנראה שזה בבני ברק סיפור שלפני 50 שנה, שעוד נחשים הסתובבו ברחובות. כיום אני לא חושב שיש חשש שנחש יסתובב ברחובות בני ברק.
לא, אני רק פה במקרה נזכרת את הסיפור שמעתי אתמול בעקבות השאלה
שלך. יישר כוח,
עכשיו,
לגופם של דברים.
עכשיו, מה הפתרון, כבוד הרב, על שום ובצל שנמצא במקרר?
הרי הגמרא...
שזה במלח, לתת מלח, איזה שמין...
כן, כן. איזשהו שינוי, כן.
כן, בדיוק. עכשיו, אם נתחיל מהסוף... שום גבישי, יש שני סוגי שום גבישי. שום שעובר איזשהו תהליך מסוים, שמגיע מסין בדרך כלל, כן? חתיכות שום כאות כאלה, שעובר איזשהו ייבוש, כן?
ואיך הייבוש הזה נעשה, כבוד הרב?
יש עדיין את האפקט של השום, כן? אבל לא את האפקט של השום הטרי.
אבל הייבוש, כבוד הרב, נעשה על ידי בישול, על ידי קיטור.
על ידי אפייה, על ידי...
על ידי אפייה.
תנור.
על ידי תנור. אז בזה ודאי שאנחנו מקילים, מכיוון ששוב השום... כן, כן.
עכשיו נלך לשום גבישי שנמצא בשמן.
כן.
שום גבישי בדרך כלל נמצא בשמן עמוק. שמן עם תבלין, נותן לו איזה משהו, נותן לו איזשהו דבר שינוי כבר גם כן, כן?
השום, הרי, השום שקונים השום בתבלינים שהוא לא אבקה, אלא רואים חתיכות של שום, ואחורים...
שום בתוך מה?
אינני יודע, לכן אני שואל את כבוד הרב. זה...
שום גבישי עד כמה שאני מכיר. חוץ מהשום שהזכרנו בהתחלה, השום גבישי שמגיע מחוץ לארץ כבר רפוי, כבר מיובש, כבר כל הדברים שמסביב, כן? אני מדבר כרגע על שום שנמצא, זה בדרך כלל במקומות הציבוריים יותר משתמשים עם זה, זו צריכה גדולה לקלף הרבה שום, נמצא בתוך, ויש לי קשרויות טובות ומעודרות, וזה נמצא בתוך שום ומלח.
ומעט שמן, כבוד הרב אמר.
שמן, סליחה, בתוך שמן, כן? שמן עמוק, הייתי קורא לזה, שמש וצ'יפס.
אז אם ככה, ודאי וודאי שאנחנו יכולים לבוא להקל.
יש שום גלוי ממש. יש שום שמגיע חתיכות שום עם הכשרים טובים בתוך שקית, שום מקולף, שלא צריך לקלף אותו.
הרב מדבר על קופסאות שימורים או על ממש שום חי?
לא, 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 שום בתוך שקית שחייב מקרר.
מה נענה לאותו שום?
השום הזה, או שמשאירים לו את שני הקצוות, את השורש, כן?
כן.
אז מילא אין עדים של שום
גלוי.
גלוי. אפילו שאין לו את הקליפה, אבל משאירים לו את השורש.
כן.
הקצה, כל אחד יכול לראות אם זה קשרות טובה, משאירים לו את השורש. ואז אין עדים של שום גלוי. כן.
כן, כבוד הרב.
או שבאריזה שלו, נקרא לזה עיבוד, לצורך העניין, מוסיפים שמן ומלח.
ואז אם כך, שוב אין לנו את החשש.
שום את הבעיה. עכשיו, ניקח את הסוף, את השאלה האחרונה, את העניין של שום כפוך, אתה קורא לזה שום...
בתבליות.
בדוק, בתבלית, כן?
כן, כן.
עדיין שאת החריפות, אז עבר תחינה, זה עבר אבקה. לא לקחו שום, עבר תחינה, איך עשו אותו בצורה כזו? קחו שום, תחנו אותו, עשו ממנו אבקה, והקפיאו אותו, ייבשו אותו. עכשיו, כדי שהשום יתפס, ולא יתפורר, צריך לך איזשהו חומר מסוים, כן, שנמצא בכדורים של אקמול למשל, כן, ניקח דוגמה את הדבר הזה, כן? צריך איזה תופס שיתפוס וידביק את כל האבקה שהוא נהפך לכדור, נקרא לצורך העניין כדור, כן? אז כאן כבר לא אין עדים של שום גלוי.
אז אם ככה, הרב סיכם לנו כאן, כלאחר יד את כל הסוגים של השומים למיניהם, מן החיים, הכלופים, המיובשים, הגבישיים, הקפואים.
כן.
יישר
כן,
כוח
כן.
גדול לכבוד הרב. הבהירות שלכם עזרה לנו מאוד לענות כאן לקהל שמצפה לשמוע את תשובתכם. יישר כוח
הרב.
גדול.
טוב.
תודה לכם על הזכות. ערב מבורך, הגות נרב שבס לכבוד הרב. שאלות רבות מן האתר, מאזינים על הקו, אבל אנחנו מעט נפנה אל האתר. הרב מדבר על בצל מתוגן. מה לגבי מרק בצל שהכנתי לשבת? מותר או אסור להשאיר במקרר בסיר סגור? מותר לכתחילה, כי כאמור, הבצל שנמצא בתוך המרק עבר תהליך של בישול. כל מה שאנחנו חוששים זה על בצל כמו שהוא, על שום כמו שהוא. שאלה נוספת בעניין הבצל. בעלי נוהג שאם הוא חותך חלק מהבצל ואינו נוגע לא בראש של הבצל ולא בתחתית הבצל, אלא משאיר את זה עם הקליפה רק בצד ומוריד חתיכה קטנה, הוא כן מותיר את זה ללילה, האם זה נכון, זה דיון בפוסקים, ואפשר להקל, אם באמת הוא עושה באופן הזה, שהוא חותך אותו מלמעלה עד למטה, הוא חוצה אותו לשתיים, אז ממילא נשאר לו גם הראש והזנב, אפשר להקל בדבר לכתחילה. התבליות שום בקשרות חתם סופר, כתוב עליהם ללא חשש לינת לילה. נפלא, נפלא. אז אם כך צריך לדעת לקנות את התבליות האלו, אבל לפי מה שאמר כאן בעריכות הרב בורשטיין, אין מקום בכלל לחשוש, מכיוון שלעולם לא תמצא שום שיש בו חשש, כי הוא תמיד דבר איזשהו תהליך של עיבוד. מה פירוש כל הדרכים בחזקת סכנה? כשאדם הולך בדרך כיום, חושבני שלא צריך פירושים מיותרים, התאונות דרכים, הדרכים שלנו היום ודאי בחזקת סכנה גדולה. בזמנם, כשאדם היה יוצא מן העיר, היה יוצא למקום פתוח, היה חשש סכנה משודדים, מליסטים, מרוחות רעות וכו'. אנחנו נקדיש את הדברים, רק נעלה את המסך לראשיתו, לרפואת ראיה בת בלומה, רחל בלומה בת מאיה מלי, שני חנה בת דפנה, לאה בת זלדה, יוסף פיטר בן בלה, רונן בן זיווה, עודיה שירה בת רננה, יאיר עזרא בן אליזה, רון אריה בן אסתר, חיים יריב בן ז'קלין, הצדיק הגאון הרב לוי, הכהן בן אסתר, מירל רבינוביץ'. האם מותר להניח בשבת סלט עם רוטב על פלטה כבויה? תדלק לאחר מכן ותחמם את הסלט. אני יודע שדיברו כאן ברדיו להתיר. מרן החזון איש כותב בספרו שאסור אפילו להניח מאכל מבושל קר לך בערב שבת על הפלטה הכבויה, והיא תדלק בשבת ותחמם את המאכל, גם לא בערב שבת. חלקו על מרן החזון איש רבים, אבל להניח בשבת על הפלטה מאכל לך קר שיש בו דין בישול אחר בישול, שלפי חלק מן הפוסקים הלוהם הפרי מגדים והשולחן ארוך הרע ועוד, זה איסור דאורייתא, זה לא נחשב לגרמה, זה נחשב שאחד מניח את הגדרה ואחד מביא את האש, ולכן כותב מרן השבט הלוי, זה נחשב לשהייה לכתחילה, זה לא נחשב לחזרה. הקונץ הזה נחשב לבישול באופן ישיר, ויש מקום לבוא ולדון שאותו אדם עבר גם על איסור תורה. שמעתי שאמרו שבישול אחר בישול זה מחלוקת ראשונים, וזה רק גרמה והפלטה קרה. רבותיי, פלטה בשבת, גם אם היא גרופה וכתומה, אסור לתת לה לכתחילה מאכל קר. אין ספק בדבר שאם הפלטה רותחת, אנחנו לא נניח עליה מאכל קר, לך, רק מאכל יבש, יש מקום לדון אם לתת עליה, או על גבי כלי הפוך, עם שיעור של מספר אצבעות של רווח עבור האוויר. לתת בערב שבת, ובשבת עצמה, דיברנו על דברי החזון איש, על כל פנים בשבת עצמה, דבר קר לך על הפלטה לפני שנדלקת, הדבר אסור ללא שום ספק. אדם שהלך לישון בצהריים וקם אחרי השקיעה, ותפילת ערבית הוא מתפלל כמה שעות לאחר שקם, האם צריך לברך ברכות התורה? זו מחלוקת ראשונים, בסימן ממזיין, יש דעת רבינותם ועוד, ולכן אנחנו מקילים בדבר. שאלות נוספות לגבי שאלת היורצייט, לא מדובר על השנה הראשונה, עדיין כל עוד שיש מקום לחס ושלום על בנת פנים ולהלב, ודאי וודאי שהדבר הנכון זה לא לעשות את השיעור על חשבון העלבה, והדבר יהיה ודאי יותר לעילוי נשמה. אנחנו מודים לכם המאזינים שהייתם איתנו, מודים לטכנאי ולמפיק המסורים, סגי פרלמוטר, רב דוד קליגר, מאחלים פה מזל טוב ליום הולדתו של שלמה פולק ידידינו. אנחנו נתראה בסייעתא דשמיא בשבוע הבא בתוכניתנו דרך חיים. הקדשנו את הדברים לרפואת כל חולה עמו ישראל, וכן אנחנו נקדיש לאותם פקועים בארצות הגולה שצריכים רפואה שלמה, שהקדוש ברוך הוא יחיש להם רפואה, ונבשר רק בשורות טובות. ערב שבת שלום ובשורות טובות.